מסכת מילה דף בית עמוד א'. כהקדמה לדברי המסכת, ראוי ונכון להזכיר את מה שמביא התפארת ישראל בהקדמה שלו במשנה על המסכת שלנו. אומר התפארת ישראל, כל הנהנה בשוגג בשווה פרוטה מקודשי השם, בין מקודשי מזבח או קודשי בדק הבית, אם הוא דבר שנפגם כשנהנה בו, ככל המאכלים ובגדים וחרדום וכדומה. זאת אומרת שכשאתה עושה בזה שימוש, אז אתה מחפר אותו, או כשנפגם שווה פרוטה וגם נהנה בשווה פרוטה ופוגמו, משלם להקדש הפגם והנאה, ומוסיף חומש מלבר, אמרנו שזה 25% מבפנים, ומביא אשם מעילות. ואם במזיד, אם הוא הלך ומעל במזיד, משלם כמו כל גזלן את הקרן, פגמו והנאתו, הוא פטור מקורבן וחומש, כי כל המושג הזה של חומש וקורבן זה דין שנאמר רק בשוגג ולא במזיד.
רק עם פגם?
וכך הוא גם כן הדין כשהוא דבר שאינו נפגם בהנאתו, כגון ששתה בכוס הקדש, או קישט עצמו בטבעת הקדש. רק דבחי גבנה, בשנהנה, בשווה פרוטה, מעל, ואין צריך שיפגום. מי הוא? בקודשי מזבח יש ג' מדרגות. בהמת עולה, או עולת עוף, ופרים הנשרפים, וסעירים הנשרפים, ובשרם של כל אלו הקורבנות, וכן אימורים של כל קודשי קודשים, יש בהם מעילה משעה שהוקדשו, עד שנעשה בהם מצוותם. וכן זה הדברים בקומץ, לבונה, מנחת כהנים, חביתים, שכולן כליל, והנסחים מועלים בהם משהו קדשו עד שנעשית בהם מצוותם. יש לנו בקורבנות בהמת חטאת ואשם ושלמי ציבור, המסר ששם הבשר נאכל הכהנים, וחטאת העוף או בשרן של אלו הקורבנות, יש בהם מילה משהו קדשו עד אחר זריקה, דרק עד אז מיקור קודש השם, אבל אחר כך, על ידי הזריקה, הבשר הותר לכהנים, זה כבר לא שייך לגבוה, ממילא אין בזה מעילה, ולכן כשנהנה אז זר מהם לא מעל. וכן בשיערי המנחה מועלים בהם רק עד אחר הקטרת הקומץ. ויש לנו את המקרה השלישי בקורבנות, שזה בהמות של קודשים קלים, אין בהם מעילה כלל, רק באימוריהם אחר שנזרק אדם ולא מקודם. זאת אומרת שרק אחרי שמהרגע הקדש, זה עדיין לא ממון של הקדש, ורק אחרי שנזרק אדם, האימורים שייכים לגבוה, בבשר אין בכלל מעילה. בשוגג לאו דווקא, אמרנו במפורש לאו דווקא על ההנאה.
לא, איך
מקמתים? מבררים כמה אדם מוכן לשלם בשביל לשתות בכוס של זהב או בכוס של כסף, ולפי ההנאה שלו. באה עכשיו המשנה ואומרת, קודשי קודשים, ולכן המשנה פותחת ואומרת בדווקא ברישה, אנחנו עוסקים כרגע בקודשי קודשים, כמו שהדגשנו, שבאותם קודשי קודשים מרגע שהוקדשו עד שנעשית מצוותן, יש בהם פרשת מעילה. ולכן גם תוספות במקום למעלה שאומר קודשי קודשים, כגון חטאת ואשם ושלמי ציבור שיש בהם מעילה, עד שיהיה בהם שעת היתר לכהנים, דהיינו לאחר זריקה. דעת שעת זריקה מיקרו קודשי השם, ובאימורים אף לאחר זריקה. אבל בקודשים קלים אין בהם מילה עד אחר זריקה, שאז הוברר חלק גבוה, ואז יש מילה רק באימוריהן. אז אותם קודשי קודשים ששחטן בדרום, אנחנו יודעים שקודשי קודשים שחיטתם בצפון, הוא הלך ופסל את העבודה, במקום לעשות את זה בצפון הוא עשה את זה בדרום, הדין מועלים בהם, אפילו שבעצם הוא פסל את הקורבן, יש בו מעילה, ואם עכשיו הוא נהנה אז הוא משלם קרן, חומש ואשם. שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון, מה קורה אם הוא שחט את זה בדרום שלא כדינו וקיבל את דמן בצפון שזה מקומו, או שחט בצפון כדינו וקיבל דמן בדרום שזה לא כדינו, הדין הוא שמועלים בהם. כמו כן, שחט ביום וזרק בלילה, הכל יבואר גמרא תבאר, שחט ביום וזרק בלילה, הרי את הקורבן צריך לעשות את כל העבודה ביום, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, הוא עשה שחיטה ביום, אבל זרק את הדם בלילה, שזה לאו זמן הקרבה, ומועלים בו. בלילה, שחט בלילה, פסל, וזרק ביום, מועלים בו. או, במקרה כזה, שהוא עשה את הכל כדינו, שחט בצפון, קיבל את הדם בצפון, נעשה הכל ביום, אבל הוא חשב בזמן העבודה מחשבת פיגול חוץ לזמנו, או מחשבת פסול חוץ למקומו, כפי שדיברנו בקורבן שלמים, נאמר גם וגם באותו פסוק, למדנו את הדין הזה של מחשבת פיגול, שכל ההבדל בין פיגול למחשבת פסול, שבפיגול מי שאוכל את זה דינו בקרת, בפסול הקורבן פסול, אבל מי שאוכל את זה אין דינו בקרת, הדין מועלים בהם. מה העיקרון של הדברים? כלל אמר רבי יהושע, כל שהיה לה שת היתר לכהנים, כל דבר כזה שהיה לה בהמה הזאת שת היתר, זאת אומרת שהיא נפסלה לפני זריקת הדם, זה נקרא כל שהיה לה שת היתר לכהנים, אין מועלים בה. סליחה, כשאנחנו מדברים שת היתר, הכוונה היא היה שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה כמצוותה, זה נקרא שהיה לה שת היתר לכהנים, היה רגע שהכהן יכל לבוא ולאכול את הבשר, ולאחר מכן נוצר הפסול, אז אנחנו אומרים אין מועלים בה. אף באמת הדין שכיוון שזריקת הדם נעשית כמצוותה, ממילא אפילו שלאחר מכן היא נפסלה, כבר אין בה מעילה. אבל וכל שלא הייתה לשת היתר לכהנים, זאת אומרת שמעולם לא הותר הבשר לאכילת הכהנים, והפסול נוצר לפני הזמן שהותר באכילה, מועלים בה. מבאר את המשנה, איזו היא שהיה לשת היתר לכהנים? תן לי דוגמה להגדרה הזאת שהיה לשת היתר לכהנים. שלנה, זאת אומרת היה שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, הכל נעשה כמצוותו, לאחר מכן הבשר לא נאכל בזמנו והוא נפסל בלינה, או שלאחר שנעשה כל העבודה נטמע הבשר, או שאחר שנעשה כל העבודה בקודשי קודשים שהאכילה שלו צריכה להיות דווקא בתוך העזרה שיצא מחוץ לעזרה, אז אנחנו באים ואומרים אמנם נפסל הבשר אבל מעילה אין פה, והסיבה לדבר כי הרי היה היתר לכהנים, זה כבר לא נקרא קודשי השם. ואיזו היא שלא היה לה שת היתר לכהנים? מה זה נקרא מקרה כזה שלא היה בו שת היתר לכהנים? שנשחטה חוץ לזמנה או חוץ למקומה, זאת אומרת שהיה פה מעשה פיגול בזמן אחד מארבע עבודות הזבח, ושקיבלו פסולים, או שהיה פה בעל מום שעשה עבודה, או תמה שעשה עבודה שאז הוא פוסל את הקורבן, או בזמן העבודה, או שזרקו את הדם של הפסולים, והוא הדין, מדגיש רשי במקום, לכל היי דתני ברישה. אני לא צריך לדבר דווקא על מקרה שנשחטה חוץ לזמנה או חוץ למקומה, גם אם היה שחיטה בדרום, או שהיה קיבול הדם בדרום, או שהיה שחיטה בלילה, או שהוא קיבל את הדם בלילה, והוא הדין לכל היי דתני ברישה שחטה בדרום או בלילה שלא היה להם שת היתר לכהנים, והיינו תעמד דנקית הני טרין דחוץ לזמנו וחוץ לקומו תפי מכל הני דתני ברישה דמועלים בהן, דהני טרי איתקו שעדה דהומחת קרנפקה במסכת זבחים, מי מאכול יאכל מבשר זבח השלמים ביום השלישי פיגולו לא ירצה. אז כיוון שזה ממקור אחד, אז התנא רצה להדגיש את העניין הזה. אומרת הגמרא, קטני, למדנו פה במשנה קודשי קודשים ששחטן בדרום מועלים בהם. שואלת הגמרא, פשיטה? משום תשחיטתם בדרום אפקינו מידי מעילה? הרי אנחנו יודעים שכדי שזה יצא מידי מעילתו, כמו שהקדמנו ואמרנו, זה בעצם קודשי השם. ובאיזה שלב זה יוצא מלהיות קודשי השם? רק על ידי זה שהבשר הותר לאכילת הכהנים, ואומר אחרי שנגמר כל עבודות הזבח. שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה כמצוותה. אז ברור שאם הוא שחט את זה בדרום, אז הוא פסל את הבהמה, ומכיוון שהוא פסל אז לא יותר הבשר, אז הוא נשאר בשר קודשים שיש בו מעילה. איצטריך, אומרת הגמרא, אני זקוק לדין הזה במשנה, ולמה? סל כדעתה חמינה, הועיל ואמרו לה, אמר רבי יוחנן, קודשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה, זאת אומרת אם יש פה קודשים שמתו לפני שהתחיל לעשות בהם עבודה, מעילה אין בהם מדורייתא, אומנם מדרבנן יש כפי שנראה עוד בגמרא, אבל מדורייתא אין בהם מעילה. ולמה? מכיוון שהם לא רואים לכלום, הם לא רואים לגבוה כי זה כבר מת, הם גם לא רואים לקדושת דמים, כי אין לך מה לעשות עם דבר שלא קיים. והרי אנחנו יודעים שאין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים, אז גם אתה לא יכול לבוא ולעשות בזה שום שימוש בתור דמים. ממילא אנחנו באים ואומרים שאותם קודשים שבעצם מתו לפני תחילת העבודה יצאו מדי מילה, אז הייתי אומר הכנה מקודשי קודשים שנשחטו בדרום, אז קודשי קודשים לגבי דרום כמה דחנקינון דמי, זה כאילו שהוא הלך וחנק את הבהמה, כי שחיטה בדרום זה לא שחיטה, שחיטה חייבת להיות בצפון. אז בעצם זה מצב שבהמה שמתה בעברה לפני שהתחילה העבודה שלה, ואז בעצם הייתי אומר שיוצאת מדי מילה. תמש מלאן קודשים שמתו לא חזו כלל, אמת, קודשים שמתו נבלה, אין מה לעשות איתם. אבל דרום, פעולה שנעשית בדרום, נהיד אינו ראוי לקודשי קודשים. נכון שזה פוסל ביחס לקודשי קודשים, אבל ראוי לקודשים קלים, הרי אפשר לעשות עבודה בדרום, כי הרי קודשי קודשים קלים שחיטתם בכל מקום בעזרה. אז מכיוון שהמקום הנקרא דרום זה מקום הראוי לעבודה, לכן זה לא מפקיע אותו מדי מילתו, הוא נשאר במצבו, ואם עכשיו ידם יעשה בו שימוש, הרי הוא מעל ויחייב קרן חומש ואשם מעילות. למה לי למית ניקולני? שואלת הגמרא, אגב, אז הבנתי את העיקרון של המשנה, אבל למה המשנה צריכה לחזור על עצמה? אם הוא שחט בדרום, אם הוא קיבל בדרום, אם הוא שחט בלילה, אם הוא קיבל בלילה, אומרת הגמרא, צריך, הרי יש פה עיקרון אחד, אם הותר הבשר זה יצא מדי מילה, לא הותר, גם שהוא נפסל הוא נשאר קודשי גבוה, יש בזה מילה. עונה הגמרא, צריך, איתן השחטן בדרום וקיבל דמן בצפון, הכה הייתי סבור לבוא ולומר דעית לבו מילה משום דקבלה בצפון, הרי כיוון שהרי עיקר מצוותו זה הריצוי, והריצוי נעשה באמת בצפון שזהו מקומו, אז הייתי אומר שאומנם השחיטה היא פסולה, אבל סדר העבודה נעשתה כמצוותה וזה נעשה בצפון, אומרת התורה נשאר עליו דין מילה. אבל שחטן בצפון וקיבל דמן בדרום, שהרי עיקר העבודה זה הקבלת הזריקת הדם שזה הריצוי, הואיל וקיבל בדרום נפיק מדי מילה, הייתי אומר שזה באמת נחשב לנו כדבר שמוציא ומרוקן ממנו קדושה, כמה שמלן שיש בו מילה. ויתנה היי, ואם הייתי מביא רק שחט בדרום או קיבל בדרום, הווה אמינא ימם הזמן הקרבה הוא, אחרי הכל זה נעשה ביום, יום זה זמן הקורבן, אז יש פה מילה. אבל שחטה בלילה וזרק ביום, לילה לזמן הקרבה והי דשחט בלילה, אימא דנפיק למידי מילה, כמו שאמרנו אפשר שזה בכלל הופך אותו עכשיו כמו שהיא מתה, אין פה שום הגדרה של מעשה קורבן. והיא, ואז הייתי אומר שאולי בכזה מקרה מילה, כמה שמל שמועלים, והיא תנה שחטה בלילה, הווה אמינא הואיל וקיבל דמה ביום, אית במילה, כי הרי אמרנו עיקר העבודה שנעשית על ידי הכהנים זה מקבלה ואילך, השחיטה כשרה בזר. אז הייתי אומר בסדר, אמנם השחיטה נעשתה בלילה, אבל עיקר העבודה שייכת לכהנים נעשתה ביום, אז ממילא יש בו עדיין מילה. אבל שחטן ביום וזרק דמן בלילה הועיל ולאו זמן הקרבה הוא, כמן דחנקינון דמי, שוב הייתי אומר שזה בעצם נקרא כמו בהמה שחנקו שמתה, אין לזה כל שם של דבר שיש בו צד שיהיה ראוי וממילא בטל ממנו שם קדושה. כמה שמלן באה המשנה ואומרת שבכל המקרים האלה, כיוון שהפעולה הזאת נעשתה לפני שהיה שעת היתר לכהנים, הרי זה פסל לנו את הבהמה, וממילא אמנם היא פסולה, אבל מילה יש בה. חוץ לזמנו וחוץ למקומו, שואלת הגמרא, למה היא חזו? ורש"י מסביר למטה, כלומר, כל הנידתני במתניתים בדינו דמועלים בהם, דהי דשחטן בדרום ראוי לקודשים קלים, שחט בלילה נעמי או זרק בלילה, הייתי אומר שמועלים, כי לילה זה לא נקרא מחוסר זמן. אבל אחד ששחט כדי להקטיר חוץ לזמנו או חוץ למקומו, למה היא חזי? השחיטה דמועלים בה היא פיגול, ולא חזו אימורים לגבוה ולא בשר לכהנים, אז מה אני עושה עם זה? עונה הגמרא, הועיל ומרצין לפיגולם. עונה הגמרא, מכיוון שיש לנו דין שבהגדרה של מחשבת פיגול צריך שיעשו, יקרבו כל מתיריו בהתר. זאת אומרת, כשאדם בא ומפגל, גם אם הוא חשב את המחשבת פיגול בזמן השחיטה, אבל צריך אחרי זה שיהיה קבלה, הולכה, זריקה כמצוותו, והיה ולא נעשה הולכה, זריקה וקבלה כמצוותו, זה לא פיגול. אז הנה אנחנו רואים שעדיין יש לו חשיבות, כי אנחנו לא מתייחסים רק למחשבת פיגול שלו. פסול, אבל זה לא פיגול. זה מה שרשי אומר בעמוד ב' ומשני בשורה השלישית. הואיל ומרצי לפיגולן, כלומר, הואיל והי שחיטת פיגול חשיב הכל להי, דלעולם לא מגבה בפיגול לחייבו קראת עד שיקרבו כל מטיריו בהתר. שיזרק אדם, כדאמרי על מסכת זכים, פיגול הוא לא ירצה. ואמרינן כהרצאת כשר כך הרצאת פסול דכתיב ירצה. לחפר כך הרצאת פסול דפיגול. מה הרצאת כשר לא הורצה עד שיקרבו כל מטיריו לשמו? כך הרצאת פסול לא נקבע פסול פיגול לחייבו קראת עד שיקרבו כל מטיריו לשם פיגול. הוא יהיה פסול. אבל אם הוא היה מפסיק, נכון, אז ממילא הוא לא יבוא לידי מצב שלו יצויר ומישהו יאכל את זה, הוא יענש בקראת. לכן באה המשנה ואומרת, שוב יש לזה הגדרה של שם קורבן, ומכיוון שלא היה פה היתר לכהנים, אמנם הוא פסול, אבל הוא נשאר בתוך הקדושה שלו, ומי שעכשיו ייהנה מזה, הרי הוא מעל ויצריך להביא קרן חומש ועשה מילות. איבא אלו, מסתפקת הגמרא, יעלו מהו שירדו. כדי להבין את שאלת הגמרא צריך להקדים ולומר שיש לנו משנה במסכת זבחים בדף פי ד'. במשנה מובא מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. דעת רבי שמעון, מה שנאמר בפסוק, זאת תורת העולה, תורה אחת לכל העולים, שאם עלו לא ירדו. זאת אומרת, התחדש לנו כפי שמבואר בהמשך דברי הגמרא, שכל דבר שהיה פסולו בקודש, אם עלה על גבי מזבח לא ירד, אפילו שהוא פסול. ולמין האמת הוא לא עולה על גבי מזבח, אבל בדיעבד אם הוא עלה לא ירד. תורה אחת. חולק על זה רבי יהודה, לא על העיקרון, גם רבי יהודה מסכים לשיטה של רבי שמעון, זו תורת העולה, תורה אחת לכל העולים, שאם עלו לא ירדו. אומר רבי יהודה, אבל יש גם מיעוט בפסוק, זאת היא והעולה. ומהגימל מיעוטים האלה אומר רבי יהודה, אנחנו ממעטים שאם זה נשחט בלילה או נשפך דמה, או שיצא דמה חוץ לקלעים, אם עלו, ירדו, ושם הגמרא מבארת למה דווקא אלו. אבל זוהי שיטת רבי יהודה.
אם עלו,
ירדו. זאת היא העולה, יש שלושה דברים שאם עלו, ירדו. לאור זה, באה עכשיו הגמרא אצלנו ואומרת, איבא אלו. אנחנו במשנה הבאנו כמה וכמה מקרים של קודשי קודשים שנפסלו. המשנה מתחילה בהתחלה עם קודשי קודשים ששחט אותם בדרום במקום בצפון, או קיבל את הדם בדרום במקום בצפון. אחרי זה המשנה עוברת למקרה של שחט בלילה או קיבל דמו בלילה, ואחרי זה המשנה עוברת למקרה שהיה מחשבת פסול, כגון מחשבת פיגול שזה דינו בקראת, או מחשבת חוץ למקומו שדינו בלב, שגם בהם נאמר במשנה שעל אף שהם פסולים יש בהם דין פיגול. מבאר מיד תופו דיבור מתחיל עלו מהו שירדו, שלמעשה שאלת הגמרא באיבא אלו לא עוסקת לא במקרה הזה של מחשבה של מחשבת פיגול או מחשבת פסול, וזה מה שתופות מביא דהמשמע בפרק המזבח מקדש דלכול העלמה לא ירדו. לגבי מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, זה מילתא דפשיטא, את זה אנחנו יודעים, הדילו אם עלו לא ירדו. לגבי המקרה של נשחט בלילה או קיבל דימו בלילה, זה מבואר שזה המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון במשנה. לפי רבי שמעון אם עלו לא ירדו, לפי רבי יהודה אם עלו ירדו. אז גם זה לא הדיון של הסוגיה, ולכן תוספות מתחיל בהתחלה על כורחך קאי הדרום. מה השאלה שעומדת בפנינו? שחט בדרום, קודשי קודשים שחיטתם בצפון, קיבול דמן בצפון, הוא הלך ועשה את השחיטה בצפון או קיבל בדרום, או שעשה את הקבלת הדם בדרום במקום בצפון. והשאלה שעומדת בפנינו היא עלו מהו שירדו. אם אחרי שהוא הלך ופסל את זה עשה את זה בדרום, האם זה נשאר על גבי מזבח אם בדיעבד הוא עלה את זה או לא? רבא אמר אם עלו ירדו, רב יוסף אמר אם עלו לא ירדו. מבאר את הגמרא, עליבא דרבי יהודה לא תיבא אלך דכולה אלמה לא פליגידים עלו ירדו. זה פשוט לפי רבי יהודה, בין לרבא בין לפי רבי יוסף, שלדעת רבי יהודה אם עלו ירדו. ולמה? אומר תוספות דיבור המתחיל עליבא דרבי יהודה, כי הרי רבי יהודה בא ואומר שאם זה נשחט בלילה, הדין הוא שאם עלה ירד. ממילא אנחנו באים ואומרים, אם בדבר כזה שהוא בעצם מחוסר זמן, ואנחנו לומדים שלילה לאו מחוסר זמן, אז אם הוא הלך ועשה פעולה כזאת של שחט בלילה, הדין הוא שאם עלו ירדו, אז ברור שבמקרה כזה של שינוי מקום, במקום לשחוט בצפון הוא שחט בדרום, במקום לקבל את אדם בצפון הוא קיבל בדרום, מילתא דפשיטא שאם עלו ירדו. על זה אין דיון. מה השאלה שעומדת בפנינו? כי פליגי אליבא דרבי שמעון. רבי שמעון שאומר אצלנו, זו תורת העולה, שבעצם יש לנו דין של תורה אחת לכל העולים, שאם עלו לא ירדו. אז אליבא דרבי שמעון רב יוסף, כי רבי שמעון, רבי יוסף פשוט. אומר רבי יוסף, זה דבר של פסול שנוצר בקודש, ומכיוון שכן הדין שאם עלו לא ירדו. רבא אמר לך, עד כאן לא קמה רבי שמעון, לא ירדו, אלא בניתנים למטה שנתנן למעלה. אם הוא הלך וזרק את הדם, כאשר אנחנו יודעים שבכל הקורבנות זריקת הדם צריך להיות מתחת לחוט הסקרה, חוץ מחטאת, שבחטאת נותנים מעל חוט הסקרה בארבע קרנות המזבח. אז אם מדובר במקרה כזה שלקח את הדם של הניתנים למעלה ונתן את זה למטה, או במקרה הפוך של ניתנים למטה שנתנם למעלה, פה אנחנו באים ואומרים, אם עלו לא ירדו. ולעולם דשחתן וקיבל דמן בצפון, אבל תחילת העבודה נעשתה בכשרות, השחיטה נעשתה כמצוותה, הקבלה נעשתה כמצוותה, ולכן כיוון שכל הפסול נוצר לאחר מכן, וזה פסול שנוצר בעזרה, אומר אז רבי שמעון, אם עלו לא ירדו. אבל הכה כיוון דשחתן בדרום, פה שהפעולה הראשונה, השחיטה, נעשתת בפסול, כמן דחנקינו דמי, זה נחשב לנו כמו בהמה שמתה. ובבהמה שמתה כבר דיברנו, שברגע שהבהמה מתה מאליה, נבלה, אנחנו באים ואומרים, מכיוון שהבהמה הזאת הרי כקודשים כבר לא יכולה לשמש כי היא מתה, לבדות אותה, קדושת דמים גם אין בה, מכיוון שיש לנו דין שאין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים. אני רואה את השחיטה בדרום, על אף שזה מעשה שחיטה, כיוון שזה תחילת עבודה, אני רואה את זה כמן דחנקינו, אני רואה את זה כמטה, ובמטה אנחנו יודעים שאם עלו, ירדו. לכן אומר רבא, גם שחיטה בדרום, אפילו אליבא דרבי שמעון, אם עלו, ירדו. שואלת הגמרא, בוא נראה את זה במשנה שלנו. במשנה שלנו מבואר, קודשי קודשים ששחטן בדרום, מועלים בהם. בישלמה לרבי יוסף, ניחא, לפי שיטת רב יוסף, שרב יוסף אמר אם עלו לא ירדו, אני מבין היטב למה אם הוא שחט אותם בדרום ועכשיו היה פה מעילה, שייך לדון בזה פרשת מעילה, יש בו מעילה. ולמה? כי אתה אומר בעצם שנשאר בו קצת של קודשי השם, כי הרי בדיעבד אם זה עלה על גבי מזבח זה לא ירד, אז יש פה קודשי השם, כשיש פה קודשי השם נפלא, יש פה דין מעילה. אלא לרבה קשיא, מהי מועלים בהם? אבל לפי רבא, רבא הרי בא ואומר שאפילו אם עלו על גבי מזבח ירדו. זאת אומרת, בתור נבלה, בתור שחיטה בדרום שפסל אותו, אין לו שימוש בתור קודשים. לבדות אותו אני לא יכול, כי הם פודים את הקודשים לאכילן לכלבים. אם עלה על גבי מזבח ירד, אז לא נשאר בו שום צד של קודשי השם. אם לא נשאר בו קצת של קודשי השם, מה שייך פה דין מעילה? ובמשנה כתוב מועלים בהם. עונה הגמרא, מדי רבנן, נכון, מדאורייתא אין פה מעילה, כל המעילה במשנה לפי שיטת רבא זה רק מדי רבנן. שואלת הגמרא, אז מה איקה בין דאורייתא לדרבנן? מה ההבדל אם אתה אומר שזה מעילה מדאורייתא או מעילה מדי רבנן? ורשי ותוספות למטה דיבור מתחיל, ומה איקה בין דאורייתא לדרבנן? אומר כבר רשי ותוספות, פשוט יכלתי לבוא להגיד איקה ביניי הוא לגבי אשם מעילות. הרי אם אני אומר שאין פה מעילה מדאורייתא, אז אם עכשיו אני אביא את האשם זה חולין בעזרה, רק אם יש מעילה מדאורייתא שייך פה אשם מעילות. אבל הגמרא כפי שנראה ברשי, כל הסיבה שיש לנו דין של חומש זה לא נובע מכוח הקרן אלא מכוח הקורבן, וזה המסר. אומרת הגמרא, מעיקה בן דאורייתא לרבנן, דאורייתא משלמים חומש, דרבנן לא. זאת אומרת, ההבדל בין מילה דאורייתא למילה דרבנן, שבמילה דאורייתא מלבד הקרן יש לך את האשם, ולכן יש גם דין של חומש בנוסף לקרן. לעומת מילה דרבנן, יש אומנם תשלום קרן, אבל אשם מילות וחומש אין בזה. שואלת הגמרא, ומעיקה מילה מדרבנן? עונה הגמרא, אין. דאמר אולה, אמר רבי יוחנן, קודשים שמתו יצאו מדי מילה דבר תורה. אם יש לי קודשים שמתו, והדגש, אמנם אין פה דין מילה, אבל מה הלשון? דבר תורה. אלמה מדאורייתא לא יתלון, בדרבנן יתבון. אז אותם קודשים שמתו, על אף שבדאורייתא אין בהם מילה, אבל בדרבנן יש. החנמי במקרה דנן שלקח את הקודשים ושחט את אותם קודשי קודשים בדרום במקום בצפון, או קיבל דמן בדרום במקום בצפון, על אף שבדאורייתא אין בו מילה, כי הרי רבא לשיטתו, שרבא אומנם סובר שמילה דאורייתא אין בו, ולכן אפילו אם עלו על גבי מזבח ירדו, אבל מדי רבנן יש בהם מילה. תוספות האחרון בעמוד שואל ממשניות מפורשות בהמשך בדף י' א' ועוד, שאנחנו יודעים מהמשנה שיש מושג של מילה בדרבנן. למשל, תוספות מביא דוגמה את אותו דין של אמת המים שיוצאת לנחל קדרון, ששם היו באים ולוקחים משם את המים כדי לזבל את השדות, ואם לא היו משלמים אז יש בזה דין של מילה מדרבנן, ולכן תוספות היה לו תמיה. מה הגמרא מתחילה? ומעיקה מילה מדרבנן? מה השאלה שלך? כן, משניות מפורשות שיש מילה מדרבנן. מסביר תוספות, וזה בעצם כל הקו שלנו בסוגיה. אם אתה אומר שמדאורייתא אין מילה, אז למה מדרבנן שיהיה מילה? הביאור הוא שרבנן ראו מקומות שאדם עלול לבוא ולזלזל בחלק הזה של המילה. הרי אחרי הכל זה איסורי הנאה, גם אם זה קודשים פסולים, וגם אם זה עלה על גבי מזבח ירד, אבל אחרי הכל זה איסורי הנאה. אז היה מקום לבוא ולחשוש שיש מקומות שאנשים לא בדלים מזה. וכיוון שאנשים לא בדלים, לכן באנו וגזרנו מדי רבנן שיהיה בהם מילה. כמו אותו מה שיוצא לעמת המים. אנשים היו לוקחים את זה לבד. כדי שאנשים לא יבואו ויקחו את זה, אז גזרנו בזה מילה מדי רבנן. ואז באה הגמרא ושואלת, ומעיקה מילה מדי רבנן? דהיינו, במקרה כזה של קודשים, שחטת את זה בדרום במקום בצפון, פסלת אותו, אבל אנשים בדלים מזה, אז מה פתאום שיהיה בזה מילה מדרבנן? והתשובה היא, אם יש בזה מילה מדרבנן, אתה רוצה ראיה? בוא ואני אביא לך ראיה. אולה אמר רבי יוחנן, שם מצאנו שיש פה דבר שאנשים בדלים מזה, נבלה. נבלה זה דבר שבאופן אומל אדם בדל ממנו. ואם כל זה אתה אומר קודשים שמתו, אמנם אין מילה מדאורייתא, אבל יש מילה מדרבנן. זאת אומרת, רבנן מצאו לנכון לבוא ולחשוש שאנשים לפו מעלת הקודשים לא מספיק בדלים ועלולים לבוא לידי איסור, ולכן גזרו מילה מדרבנן. לכן גם אצלנו, אותם קודשים ששחטן בדרום במקום בצפון, כיוון שאנשים לא מספיק בדיל מיני, ראו רבנן מקום לבוא ולגזור בזה דין של מילה. אמת. בכל מקרה, רק אמרנו קודם, בשאר המקרים במשנה זה כבר תלוי. אם אני אומר במחשבת פסול שאם עלו לא ירדו, אז ודאי שיש מילה. שחט בלילה, הבאנו מחלוקת במשנה, רבי יהודה ורבי שמעון. מה הנידון שהיה בפנינו? דווקא לגבי דרום. ועל זה אנחנו באים ואומרים שלפי רבה יהיה מילה מדרבנן. לפי רבי יוסף זה מילה מדאורייתא, אם עלו לא ירדו. לפי רבה יהיה מילה מדרבנן. שואלת הגמרא, לימה תנינא להא דאולה? אומרת הגמרא, אם ככה החידוש של אולה זה בעצם המשנה שלנו, אז מי צריך את אולה? אמר רבי יוחנן. דהיינו, מסביר רש"י, לימה לרבה תנינא להא דאולה? אמר רבי יוחנן, לפי רבה מה שאולה אמר רבי יוחנן מלמד אותנו זה כבר משנה שלנו. למה? דמתנית אינה משמינה לה, מי לא אמרינן דקודשי קודשים ששחטן בדרון, כמן דחנקינו דמי, והווה כקודשים שמתו וקטנים מועלים בהם. ואמרינן מה הם מועלים? מדרבנן, דמדאורייתא לד במעולה. דכאמרינן אם עלו ירדו. ואז בעצם מה אמרנו? זה כמו קודשים שמתו, ולכן אומרת המשנה שיש מילה מדרבנן. אז מה אני צריך את אולה אמר רבי יוחנן שילמד אותי שקודשים שמתו מועלים בהם מדי רבנן? משנה מפורשת, עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן אף על גב דתנינה יצריך דאולה, על אף שבמשנה למדנו על קודשי קודשים ששחתם בדרום, שיש לזה דין כמן דחנקינו, ולכן אני בא ואני אומר מועלים בהם מדי רבנן, ואם עלו ירדו, עדיין אני זקוק לאולה אמר רבי יוחנן שבסתם קודשים שמתו יש מעילה מדי רבנן. ולמה? סל כדעת החמינה הכה לא בדילין מנהום, ברגע שהיה מעשה שחיטה, נכון, זה פסל את הקורבן, אבל היה מעשה שחיטה, אז היה מקום לבוא לומר, כיוון שהיה פה מעשה של שחיטה, אז אולי אנשים לא בדלים, אז על אף שבדאורייתא אין בו מילה, באו רבנן ומצאו לנכון לבוא ולומר שיש מילה מדי רבנן. אבל קודשים שמתו, הועיל ובדילין מנהון, אימא מילה מדי רבנן לא, זאת אומרת אפילו מדי רבנן לא יהיה פה מילה. ולמה? כי זה נבלה, זה דבר מעוף, ממילא אנשים מתרחקים מזה, אז הייתי אומר שאין מקום אפילו לגזרה מדי רבנן. כמה שמלן באולה אמר רבי יוחנן ומלמד אותנו שבקודשים שמתו יש בזה אכן דין של מילה מדי רבנן, כי רבנן חששו אפילו בנבלה כזאת של קודשים, כיוון שזה הקודשים שנפלו בתוך העזרה, אז מדי רבנן נתנו בזה מעילה. שואלת הגמרא, מתו נמי תנינה. יש פה כמה גרסאות בראשונים איך ללמוד את הגמרא. אנחנו כרגע נקרא רגע את הגמרא כמו שהיא כתובה, עם השיבושים שבפנינו. לכאורה זה הדרך הכי פשוטה, רק קשה קצת בהבנה. אחרי זה נראה את הנוסחאות הנוספות שיש פה. יש לנו משנה בדף י"ח. במשנה מבואר, הנהנה מן החטאת כשהיא חיה, לא מעל עד שיפגום. המשנה מדברת בחטאת בעלת מום. אומרת המשנה, אדם שנהנה מחטאת בעלת מום בזמן שהיא חיה, זה שהוא לקח הנאה שווה פרוטה, עדיין הוא לא מועל. רק אם הוא פוגם בה בשיעור שווה פרוטה, אז אנחנו אומרים שהוא מועל. פוגם פירושו של דבר, למשל הוא תלש מהצמר שווה פרוטה, או שהוא עשה בעבודה והוא הכחיש אותה, הוא פגם בה בשווה פרוטה, רק אז הוא מועל. למה רק מתי שהוא פגם בה אז הוא מעל, לעומת המשפט הבא, וכשהיא מתה כיוון דנהנה כלשהו מעל? אז רש"י האחרון בעמוד, רש"י מבאר את הבסיס להבנת המשנה שם. אנחנו מדברים כרגע על הבסיס. אומר רש"י, כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום, עד שהיא חסר ממנו. דכיוון דקדושת דמימי, לא מעל עד שהיא חסר מדמיה, כגון שתלש מן הצמר, או שחרש בה והיא כחישה. דכיוון דבעלת מומי, קיימה לדמיה. וקיימלן כל העומד לדמים אין מועלים בו עד שיחסר מדמיו. חטאת בעלת מום היא בעצם עומדת לפדיון, היא עומדת בתור קדושת דמים, קדושת הגוף אין לה, היא בעלת מום, היא לא עולה על גבי מזבח, אבל יש בה קדושת דמים. וקים לנו קיימלן, קים לפני חז"ל, שבדבר כזה שקדוש קדושת דמים לא קדוש קדושת הגוף, כדי שיהיה פה דין של מעילה צריך פגימה, לא מספיק שאתה לוקח מזה הנאה, אלא צריך פגימה. לעומת מה שרש"י ממשיך, אבל כל שאינו עומד לדמים, כגון כוס של זהב של הקדש, כיוון שנהנה ממנו, אף על פי שלא חסרו מעל. זאת אומרת, כוס של הקדש, מה זה כוס של זהב של הקדש? כוס של זהב של הקדש, ואם זה כוס של הקדש מסרוכית לא מזהב, אז כנראה שהמסר שמדובר פה זה כלי שרת. כי אחרת, הרי כוס של הקדש זה גם דבר שקדוש קדושת דמים, זה לא קדוש קדושת הגוף, אז מה ראית לחלק? אלא מה? כוס של זהב זה כוס כזאת שהיו מקבלים בה את הדם, שזה בעצם כלי שרת. אנחנו יודעים שכל מה שנכנס לכלי שרת מתקדש קדושת הגוף, זאת אומרת שאם זה מקדש קדושת הגוף, אז ודאי שהוא עצמו קדוש קדושת הגוף, וזה ההבדל. בדבר שיש פה רק קדושת דמים, פה אני אומר, כל זמן שהוא לא פגם בו שווה פרוטה, לא מעל. אם זה דבר שקדוש קדושת הגוף, עצם הנהנה, זה כבר סיבה לבוא ולחייב אותו כדין מועל. חזרנו לרגע למשנה. באה המשנה ואומרת, הנהנה מן החטאת, והדגשנו מדובר בחטאת בעלת מום. כשהיא חיה שבעצם היא קדושה, קדושת דמים, לא מעל עד שיבקום. אז כמו שאמרנו, קים לנו שבקדושת דמים, כדי שיהיה דין מעילה צריך שיהיה פגימה, לכן כל זמן שהוא לא פגם בה בשווה פרוטה, לא שייך פה מעילה. מה קורה כשהיא מתה? כיוון דנהנה כלשהו מעל. איך הוא מעל? הרי ברגע שחטאת בעלת מום מתה, אז היא גם לא קדושה קדושה דמים, כי כל זמן שהיא הייתה חיה, אז אתה יכול לבדות אותה. ברגע שהיא מתה, אין פודים תקוצ'ים לאכילה לכלבים. אז זה אפילו לא קדוש קדושה דמים. על איזה מעילה אתה מדבר? בהכרח שהנידון הוא במעילה דרבנן, לא בדאורייתא. ואף כתוב פה, וכשהיא מתה כיוון דנהנה כלשהו מעל. זאת אומרת, שואלת הגמרא, אתה בא אולה, אמר רבי יוחנן, ומחדש חידוש. ומה החידוש היה אמרנו? שבקודשים שמתו, על אף שזה נבלה, ובדילה מיני, הייתי חושב שאין לנו מעילה מדרבנן, באולה אמר רבי יוחנן, ומחדש שיש לנו מעילה מדרבנן, זה משנה. במשנה מבואר על אותה חטאת שמתה, שבעצם זה ההגדרה של מתה, וכתוב במשנה, כיוון דנהנה כלשהו מעל, איזה מעילה אמרנו? מדרבנן. זו משנה מפורשת. מה אולה אמר רבי יוחנן מחדש? ואז, אם ככה השאלה, תשובת הגמרא היא, סל כדעתך אמינה, ואני קורא לפי הלשון שבפנינו, סל כדעתך אמינה, חטאת הועילו לכפרה כעתיה, לא בדיל מיני, אבל קודשי מועיל ולאו לכפרה כעתי בדי למינון, ממילא לדבעו מעילה, כמש מלן שיש במעילה. אמנם צריך להבין את ההגדרה, למה אני אומר חטאת הועילו לכפרה כעתיה לא בדי למיני. אבל אם אני קורא את הנוסח כפי שמבואר בפנינו, אז כתוב פה בגמרא, שבחטאת היה לנו מקום לבוא ולומר שכיוון שאנשים לא בדי למיני כי זה עומד לכפרה, ואז אולי נצטרך להשתמש קצת במונח, כיוון שזה חטאת בעלת מום. ועכשיו כשהיא בעלת מום הרי לא בדילה מיני, כי אנשים יודעים שהיא לא יכולה לשמש לכפרה. אז ממילא התחיל ככה, הועילו לכפרה כעתיה. לא בדילה מיני, כיוון שהיא מיועדת לכפרה, אבל עכשיו היא בעלת מום. ואם היא בעלת מום, אז לא בדילה מיני, אז ראו רבנן לנכון לבוא ולגזור מילה מדי רבנן, כדי שלא יבואו להיקשל בה. אבל קודשים הועיל ולאו לכפרה כעתי בדילה מינון, ומינילה הייתי אומר שאולי לדבעו מעילה, כמשמלן אולה אמר רבי יוחנן שגם בשאר קודשים אפילו שאנשים בדלים מזה יש לנו עדיין מקום לחשש, וממילא מדי רבנן יש בהם מעילה. בדרך הזאת אפשר להבין כפי שגם נוקט השיטה מקובצת באות א' בגרסה הראשונה שלו. הוא מתחיל נוסח אחר, חטאת, ואז הוא מוסיף את המשפט שאמרנו, בעלת מום, הועיל ולא חביה לכפרה. בגמרא זה מופיע חטאת הועילו לכפרה כעתיה, אבל זה מתחיל ככה, אותה חטאת בעל מום, החטאת עצמה באה לכפרה, אבל ברגע שהיא בעלת מום אז היא כבר לא עומדת לכפרה, אז הייתי אומר הועיל ולא חביה לכפרה לא בדילן מיניהם, אבל קודשים תמימים הועיל וחביין לכפרה ובדילן מיני אי מלוי. אז עכשיו אני אומר לפי הגרסה בשיטה מקובצת מה כתוב, אבל קודשים תמימים הועיל וחביין ראויים לכפרה, כי כל קודשים שהוא לא בעל מום אתה יכול להשתמש בו כחטאת, אתה יכול להשתמש בו בעולה, ואגב גם בעולה הרי יש בו צד כפרה, כי הוא מחפר על האפה, הוא מחפר עליו הניתק לאפה, יש בו אפשרות של כפרה, האדם רואה בזה קורבן שעולה על גבי מזבח, יש לו בזה עניין, אז שם הייתי אומר שאולי באמת לא זקוקים אנו לבוא ולתת לזה דין של מעילה, כמש ולאן שמידי רבנן עדיין חששו ולכן יש מעילה. זה הנוסח שמופיע בשיטה מקובצת עד א', ואז קל מאוד להבין את המהלך של הגמרא. השיטה מקובצת בעצמו למי שיעיין בהמשך האות שלו, הוא בעצם נוקט כמו שרשי נוקט בפועל אצלנו. רשי, אחרי שהוא ביאר ששאלת הגמרא התחילה, זה המפרש. אנחנו קוראים לזה, כן, כן, ודאי, זה המפרש, אבל אנחנו קוראים לזה רשי כדי להקל את העניין. המפרש, הלא מה שאנחנו מכונים כרגע רש"י, בעצם הוא בא ואומר ככה. בהתחלה הוא מתחיל עם השאלה שאנחנו אמרנו. זאת אומרת, מה השאלה שעמדה בפנינו? מתו נמיתנינה. מה שאתה אומר, אולה אמר רבי יוחנן, שהחידוש הוא בקודשים שמתו, גם את זה אני יודע, ומשנה. ואז מה התשובה של הגמרא? סל כדעתך. מה זה סל כדעתך? מסביר רש"י בשורה הראשונה בג' עמוד א'. ואחה הוא בחטאת מתה, דמעל, דחמורה קדושתה, דלכפרה עתיה. אבל בשאר קודשים, כגון, עולה, אשם, שלמי ציבור, משום דלב לכפרתו, כיוון שמתו לדבו מילה אפילו מדי רבנן, וקשה לאולה. אולה בא ואומר שבכל קודשים שמתו יש בהם מילה. זאת אומרת, עכשיו השאלה שלנו משתנה. השאלה מתחילה על אולה, איך אתה אולה בא ואומר שבשאר קודשים יש בזה מילה מדי רבנן, הרי לכאורה משמע במשנה שזה דין שנאמר רק בחטאת. ולמה דווקא בחטאת? כי לכאורה בחטאת, כמו שהוא התחיל, דחמורה קדושתה דלכפרתיה, לכן מדי רבנן מצאו מקום לבוא ולגזור במילה במתה, אבל בשאר קודשים לא. ואז התשובה, אמר לך אולה, הוא הדין דבכל קודשי קודשים סבירה ללטן אינה מדמעל. ומה ישנה דנקת בחטאת פי משאר קודשי קודשים? דסל כדעתה חויל ולכפרתיה דכשהיא חיה קיימה לחטאת, ובדילן מיני, והשנה מכשהיא מתה בדיל למיני ולא יצריך למגזר בו מילה, כמה שמנן תנה דמעל, וכל שכן בהנח דלב לכפרה עתו ואית בו מילה, הועילו מחיים לא בדיל למיני, איש היכו להי. זאת אומרת שבעצם אולה אמר רבי יוחנן לא בא להגיד חידוש, הוא מקבל את דברי המשנה, רק אם היית רואה את המשנה לבד בלי ההסבר שלי, אז היית תרואה לחשוב שזה דין שנאמר בחטאת ולא בשאר קודשים. באולה אמר רבי יוחנן ומגלה פשט במשנה, שמה שהמשנה דיברה זה לא רק בחטאת אלא גם בשאר קודשים. ואז הנוסח שצריך לקרוא את הגמרא זה הולך כך: סל כדעתך אמינא, אני חוזר לג' עמוד א' למעלה, סל כדעתך אמינא, חטאת, הועיל ולכפרה כעתיה, בדילן מיני, אבל שאר קודשים הועיל ולב לכפרה כעתי, לא בדיל מיני, וממילא ולט בו, ואז הגרסה תהיה ולט בו מעילה, לא, ואית בו מעילה, כמה שמלן שגם בחטאת אנחנו באים ואומרים. עכשיו צריך לדעת, אז כמה שמלן לפי הנוסח ברש"י זה יהיה כך, כמה שמלן שבשאר הקורבנות כמו בחטאת יהיה בו מעילה. אומרת על זה הגמרא, גם במצב הזה חטאת שמתה מעיד במעילה? שואלת הגמרא, ליבא דאמת, אותה חטאת שמתה, האם מדי רבנן יש במעילה? והתניא, חטאות המתות ומאות ההולכות לים המלח. יש לנו הלכה למשה מסיני, חמש חטאות המתות שדינם למיטה. זאת אומרת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שכיפרו בעליה באחרת, חטאת שעברה שנתה, תמורת חטאת, ולת חטאת, הלכה למשה מסיני למיטה אבנה. ומאות ההולכות לים המלח, באותם מקרים כשזה נמצא בכסף, למשל במקרה כזה שחטאת שהתכפרו בעליה באחרת והוא הפריש מאות, המאות האלה צריך לאבד אותם, וזה נקרא יוליכם לים המלח. לא נהנים ולא מועלים, לא נהנים מדרבנן ולא מועלים. מה? לבוא ולהגיד לא מועלים בדאורייתא לא שייך פה, כי הרי מדובר על חמש חטאות המתות. וכבר אמרנו, חטאת שהולכת למיטה אין לה מקום אצל הקודשים כי היא מתה. לבוא ולומר פדיון לא שייך, היא מתה, אז מה הווה מינה שיהיה במילה? הרי זה כמאן דחנקינו, אלא כל הנידון זה רק בדרבנן. אז מבואר מפורש לא נהנים ולא מועלים, זאת אומרת שאין אפילו מילה מדרבנן. אז איך אתה אולה אמר רבי יוחנן רוצה לבוא ולומר שיהיה לנו פה דין של מילה בדרבנן? עונה הגמרא, אמרי, אנו בני הישיבה, חטאות המתות בחייהן בדילה מנהון, ולכן אין מילה אפילו מדרבנן. זאת אומרת, חמש חטאות המתות, מכיוון שגם כשזה חי אנשים פורשים מזה, כי יש הלכה למשה מסיני למיטה עזה, לכן רבנן לא מצאו לנכון לגזור מילה אפילו בדרבנן. אבל להפוקה היכה דמחיים זה לא בדילן מיני, אבל חטאת שמיועדת מחיים לכפרה, וממילא אנשים לא בדלים מזה. אז היה לנו מקום לבוא ולומר שגם לאחר מיטה יבואו לידי מכשול. לכן הייתי זקוק לחידוש של אולה אמר רבי יוחנן, מה שראינו בעצם שזה גם נידון המשנה, שברגע שזה חטאת כזאת, אומנם בדאורייתא אין במילה, אבל מדי רבנן גזרו במילה. אומרת הגמרא, איתיבי רב יוסף לרבה. הגמרא חוזרת עכשיו למה שהבאנו בתחילת דף בית עמוד בית, לנידון שהיה לנו בסוגיה, היא באה אליהו. היא עלו, מהו שירדו? מה קורה באופן שהיה לנו עכשיו את אותם המקרים השנויים במשנה, ואמרנו שמדובר על שחט בדרום או קיבל דמן בדרום, ובזה הוא פסל את הקורבן, אם עלה ירד או לא ירד. דעת רב יוסף, אם עלו לא ירדו. דעת רבה, אם עלו ירדו. שואל רב יוסף את רבה, אתה אומר אם עלו לא ירדו, אם עלו ירדו, חדה מגו חדה וחדה מגו חדה. הוא שואל אותו שאלה ממשנה בזבחים בדף סמך וב, שהמשנה הזאת היא מגלה על המקרה במשנה בדף סמך ח', ומכוח המקרה בדף סמך ח' יבואר לנו המשנה בדף פי ד', שמשם תהיה הקושיה. חדה מגו חדה, זאת אומרת את סמך וח' אני לומד מסמך וב, וחדה מגו חדה, ואת פי ד' אני לומד מכוח סמך ח'. ולכן רש"י בשורה רביעית מרחבות, רש"י אומר, הייתי ברב יוסף לרבה חדה מגו חדה וחדה מגו חדה. כלומר, שלא מצא לו קושייה ממשנה אחת, עד שדגדי ג' משניות זו מזו וזו מזו, והעמיד השלישית בשינוי מקום שחיטה, וקטן היא באם עלו לא ירדו, כפי שמיד נוכיח, וממילא קשה לנו על שיטת רבה שאמר אם עלו ירדו. מה המשנה? במשנה בסמך וב מבואר, וכולן אין מתמים בגדים הבית הבליעה. על אף שאנחנו עכשיו לא נכנסים לכל המשנה בסמך וב, אבל לפחות את עיקר הרקע של הדברים. יש שם המשנה שמדברת על חטאת העוף שעשה כמעשה עולת העוף, או עולת העוף שעשה כמעשה חטאת העוף. זאת אומרת, אנחנו אמרנו שלגבי חטאת העוף, בהפך מחטאת בהמה, השחיטה שלה צריכה להיות למטה, דהיינו, זורקים את הדם מתחת לחוט הסקרה. זאת אומרת, יש מליקה, שהמליקה הזאת עומד בקרן דרומית מערבית, מולק, מזה, ממצה, ובזה הוא מקיים את מצוותה תחת חוט הסקרה. עולת העוף, עושים את זה בסובב, מעל חוט הסקרה, שם הוא עושה את הפעולה של המליקה, ואחרי זה הוא עושה את ההזעה, כשהוא נמצא למעלה מחוט הסקרה. באה המשנה ואומרת, מה קורה באופן שהוא הלך ועשה חטאת העוף שעשה כמעשה עולת העוף, ועולת העוף שעשה כמעשה חטאת העוף, ומבואר בגמרא שמדובר שהוא שינה את מקום המליקה או שינה את ההזעה. ועל זה כתוב במשנה, וכולן, חזרנו לגמרא, וכולן אין מתמים בגדים הבית הבליעה ומועלים בהם. זאת אומרת, וכולן זה מתייחס לעוף. מה קרה בעוף? הרי בעצם יש פה מעשה מליקה. נתחיל אחרת. בכל בהמה, בן אדם שוחט בהמה, למה אין פה תומת נבלה? הרי היא מתה. בהמה שמתה היא נבלה. אז למה בשחיטה אין לזה? אדם שמת, שחטת או לא שחטת, הוא טמא. אלא מה? שחיטה מתארת מדי נבלה. המעשה שחיטה מתאר את הבשר, לא נותן לו שם נבלה. בהגבלה בעוף, שחיטה בחוץ מתארת מדי נבלה, מליקה בפנים מתארת מדי נבלה. ולכן אומרת המשנה, וכולן אין מתמים בגדים הבית הבליעה. כיוון שהמליקה הייתה, אז היה פה פעולה שתיהרה אותו מדי תומתו, נבלה זה לא. ולכן אין פה הגדרה של נבלה, כאשר בנבלה, ונזכיר, בבהמה נבלה מתאמה במגע ובמסע, באוף, אוף תמה, בכלל אין מושג של נבלה, תומעת נבלה. לגבי אוף טהור, במגע, במסע זה לא מתאמה. גם אם אתה לא אס אותה נבלה של אוף טהור, אין בזה תומה. גם אם מישהו הכניס לך למעיים, אין בזה. רק בבית הבליעה, ואז יש תומה חמורה, מתאמה אדם לתאמה בגדים. זאת אומרת, לא רק האדם תאמה, אלא מה שנמצא עליו או איפה שהוא נוגע, בזמן הבליעה, זה נעשה תמי. אז וכולן אין מתמים בגדים הבית הבריאה, ומעידך ומועלים בהם, כי הרי בעצם עדיין לא נעשית מצוותו. אם אני מדבר על אותו עולת העוף, רק אחרי שהוא יישרף אז נעשית מצוותו, לכן זה נקרא קודשי השם. לא, אחרי שהוא מתי נגמר עולה, היא עולה כליל על גבי מזבח, אז היא לא יוצאת מדי קדושתה לעולם עד שנעשית מצוותה. חוץ מחטאת העוף שנעשה למטה כמעשה חטאת העוף לשם חטאת, זאת אומרת שהיא נעשית כמצוותה, וברגע שהיא נעשית מצוותה אז הבשר מותר לאכילת הכהנים, פקע מזה שם מעילה וקטן אילויה. ועל זה יש לנו המשך בדף סמכת, כל שהיה פסולו בקודש אינו מטמא בגדים הבית הבליעה. אם הפסול נוצר בקודש, אז אנחנו באים ואומרים שהמליקה זה כמו בשחיטה, מתהר מדי תומת נבלה, ולכן לא שייך בו נבלה. אבל כל פסול שנעשה בקודש, כמו למשל שהוא שינה את המיקום, במקום לעשות בצפון, עשה בדרום, קום אם עשה למעלה, עשה למטה. וכל שלא היה פסולו בקודש, אבל אם הפסול הזה לא היה בקודש, למה? הקדשתי את זה כשזה מחוסר עבר, אז הפסול לא נוצר בקודש. בכזה מקרה, מטמא בגדים הבית הבליעה, כי בעצם המליקה זה לא של קודשי, כי מלכתחילה הוא לא ראוי, אז זה בעצם כמו נבלה. בעצם אם זה נבלה, אז זה מטמא בגדים הבית הבליעה. וקטני, ועל זה מבואר בפי ד', כל שהיה פסולו בקודש, אם עלו לא ירדו. מה זה כל שהיה פסולו בקודש? זאת אומרת שבמקום לעשות את המליקה למעלה הוא עשה למטה, או למטה הוא עשה למעלה. ועל זה אתה אומר אם עלו לא ירדו. הבינה הגמרא שלעשות מליקה למעלה או למטה, או לתת דמים למעלה או למטה, זה כמו לשחוט בדרום ובצפון, שינוי מקום. ובכל זאת אתה אומר אז אם עלו לא ירדו, כי הופתה דרבה, כי הופתה רבה בא ואומר לנו שאם היה פה עכשיו שינוי מקום, מה הדין שלו? אם עלו ירדו, ובמשנה מבואר שאם עלו לא ירדו. נפל לנו דברי רבה, שינוי מקום, כי זה ההגדרה של שינוי מקום. אומר רש"י בערך 7-8 שורות מלמטה, וכי איך זה בשינוי מקום מליקה לחוד דהי תחילת העבודה קטן אם עלו לא ירדו, הוא הדין במתניתים בשינוי מקום שחיטה לחוד. למה? כי זה תחילת עבודה, אם עלו לא ירדו, תיופתא דרבה. אומרת הגמרא אגב, ועד הפליגי ברבא ורב יוסף, מה שרבא ורב יוסף נחלקו אם עלו ירדו או לא ירדו, פשיט עלי לרבי אלעזר. לפני רבי אלעזר זה היה פשוט. למה? דאמר רבי אלעזר, אז שוב בקצרה, עולת במת יחיד, דעת רבי אלעזר, נתחיל ככה, יש לנו בעצם במה ציבור ויש במת יחיד. בזמן שהותרו הבמות, זאת אומרת בזמן שארון ברית השם לא עמד במשכן, כמו ב-14 שנה שבאו לארץ ישראל בזמן כיבוש וחלוקה, ארון ברית השם לא היה בגלגל ולכן הותרו במות היחיד. אחרי זה היה משכן שילה 369 שנה, הארון עמד במשכן, נאסרו הבמות. לאחר מכן לקחו הפלישתים את ארון ברית השם בשבי, נחרב משכן שילה, זה עבר אחרי זה לקריית ירים, עיר דוד, אבל בנו וגבעון ששם היה משכן לא היה ברית השם, ולכן אנחנו הותרו לנו במות היחיד. אומרת הגמרא קי"ב זכי, מה ההבדל בין במת יחיד לבמת ציבור? במת יחיד אתה יכול להביא בזה כל הנדרים והנדבות, חובות וציבור לא, נדרים ונדבות כן. בבמת יחיד אין לנו את הדינים של צפון דרום, אין פסול של יוצא, אין דין של תנופה, הגשה, ריח, ניחוח, כל זה לא קיים בבמת יחיד. בבמת ציבור יש לנו דין של צפון, יש לנו דין של הגשה, תנופה, ריח, ניחוח. ולכן אומר רבי אלעזר, עולת במת יחיד, אדם שהקדיש בזמן היתר הבמות עולה לבמת יחיד, סופו של דבר שהכניסה לפנים ובסוף הוא הביא את זה לבמת ציבור, איפה שעמד מזבח משה במשכן, ואז כבר יש לנו מושג של צפון דרום, קלטו המחיצות לכל דבר. ברגע שזה נכנס לעזרה קלטו את זה המחיצות, ממילא זה כמו שהקדיש אותה מתחילה להקריב אותה במזבח, אז היא נפסלת ביוצא, והשחיטה בדרום פוסלת אותה, ושאר הדברים שפוסלים גבי מזבח. לאור החידוש של רבי אלעזר בא ומסתפק, באי רבי אלעזר, עולת במת יחיד שהוא הקדיש אותה שוב כדי להקריב אותה בבמת יחיד, שהכניסה בסופו של דבר לעזרה, שנפסלה על ידי זה שהוא שחט אותה בדרום, ולקח את הפסול הזה ועלו, העלה אותה על גבי מזבח, לא משגש, שוגג או מזיד, מהו שירדו? האם גם פה נאמר הדין שאם עלו לא ירדו או לא? מדייקת הגמרא, מדבעלי להדה, מזה שהוא הסתפק רבי לזר רק במקרה של שהוא לא הקדיש אותה מתחילה למזבח, ולא בסתם עולה ששחט אותה בדרום, מכלל דעידך פשיט עלי, זאת אומרת, במקרה רגיל של בהמה, שבמקום לשחוט בצפון הוא שחט בדרום, היה פשוט לו, לא יודע, איקר רבה, איקר רב יוסף. או עלה או ירד. איקר רבה, איקר רב יוסף. אבל ברור שהיה לו ברור. אומרת הגמרא, אין מפה ראיה. חדה מגוחדה כמיבה אליי. למעשה, רבי אלעזר הסתפק גם בסתם עולה שהקדיש אותה מההתחלה למזבח, ובמקום לעלות אותה בצפון, לשחוט בצפון, שחט בדרום. אלא מה? למה הוא הסתפק במקרה הזה שהקדיש לבמת יחיד והעביר אותה לבמת ציבור? עד כאן לא כמה רבה הטעם, כי יש לו ספק נוסף. עד כאן לא כמה רבה בסתם קורבן שאם עלו ירדו. למה? כי מחיצה כתקנה פסלה. כיוון שמהתחלה הוא הקדיש את זה כדי להקריב את זה בעזרה כתקנה בפנים, אז אם הוא שינה ושחט אותה בדרום, זה פסול חמור שאפילו אם עלתה תרד. אבל שלא כתקנה, כשהוא הקדיש אותה בהתחלה, בחוץ שבחוץ, אין לנו דין של צפון דרום. ממילא לא פסלה, ולכן אפשר שלא תרד. עוד אילמה, אפילו לרב יוסף דאמר אם עלתה לא תרד, מחיצה כתקנה כתקלתה, כיוון שמההתחלה הוא עשה הקדשה כתקן, אז גם אם עכשיו הוא שינה ועשה בדרום, אבל המזבח כבר קלט אותו, ולכן אם עלה לא ירד. אבל במחיצה שלא כתקנה, אם הוא הקדיש את זה בחוץ, ששם בעצם אין מושג של מחיצה, אז גם עכשיו שהוא הכניס את זה פנימה, אפשר שלא קלטה, ולכן גם אם עלה, ירד. וממילא אומרת הגמרא, תיקו, אכן באמת לא נפשט לנו, האם לפי רבי אלעזר, אם עלה ירד, או אם עלה לא תרד.